בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בחלק הדרומי של ארץ ישראל. בדף שכנראה עוד מעט יגיע, יש לנו כמה מקורות. אחד זה מכתב של מרן הרב זצ"ל לקבוצה מפולניה שרוצה להתנחל בארץ ישראל, והוא מציע לרכוש אדמות ליד רפיח. ואחר כך כמה וכמה מכתבים שנוגעים של הרב ציודה, זיכרונו לברכה, שעוסקים בפינוי הנורא שעמד להיות אז, עוד לפני שרב ציודה נפטר, עמד כבר להיות הפינוי הזה, אחר כך הוא נפטר לפני שפינו אותנו מהשטחים האלה. אז אני קורא, כיוון שאין לכם את הדפים, אני אקרא את זה יותר לאט. לכבוד ידידי, איש רב חי פעלים, מוישה יואל סלמון, את השם הזה בטח אתם מכירים, ממייסדי פתח תקווה, אמצא לנכון להודיע שמר מניסביץ' מביאליסטוק, שבא בלוויית מר שץ מלודג', זה שני מקומות בפולניה, על דבר קניית חבל אדמה בארץ ישראל מטעם אגודה גדולה בעלת רכוש הגון, נוטה עתה על פי צירוף הסכמתי לרפיח, שתחת יד בריטניה על יד אל אריש. כלומר, אז האנגלים שלטו בארץ, זה היה בתף רשעין, והם אפשרו, הם היו מוכנים לאפשר התייצבות גדולה בסביבות רפיח, והרב ממליץ על הדבר הזה, ואני מדלק פה טיפה, שהוא אומר לאותו פלוני, לסלמון, תזדרז לבוא, ימהר לבוא במקדם האפשרי, לקחת דברים עם שני האנשים האלה מפולניה, אולי השם איתנו, והתבסס בזה עניין גאולה נכבדת לחלק חשוב מארץ הקודש. הרב אומר דברים ברורים, ודאי שרפיח, ודאי זה ארץ ישראל. שהרי גם לפי שיטת הכפתור והפרח, ואחרים שמצמצמים את הגבול עד ואדי אל אריש, רפיח עם צפון על ואדי אל אריש. ואחר כך הוא אומר פה עיקרון מאוד חשוב, על בניית יישובים בארץ ישראל בזמנו. כמו שאתם יודעים, כשהרב בא לארץ ישראל, הציבור היה מאוד מצומצם. היו בסך הכל 20 התנחלויות, שכל אחת מהן הייתה יותר קטנה, הרבה יותר קטנה מבטל, פלוס 4 ערים ראשיות, ששם היו הרבה יהודים. בסך הכל 60 אלף יהודים. וכל מה שאנחנו קוראים באורות על הגאולה שמתחילה ומתקדמת, זה מוסף על מספר של 60 אלף יהודים, שזה בערך שכונה אחת בתל אביב. אבל הרב בעיניים הגדולות שלו, בעיני העתיד והעבר וההווה, הוא ראה בזה באמת התחלת הגאולה, ולכן הוא בהחלט עודד מאוד מאוד כל גילוי של התיישבות. ואז הוא אומר פה ככה, אני קורא לכם פה פסקה אחת מדבריו, יסוד קולוניה זה מושבה, של 5 או 10 אנשים, אי אפשר כי אם סמוך למושבה, אם אתם מספר מצומצם של פחות ממניין, אתם תשתדלו להסתחף למשהו שכבר קיים. וקסטינה היא באמת מוכשרת לזה. כולם יודעים שיש צומת קסטינה שם, בדרך לאשקלון. אז הוא אומר, כדאי לכם להתנחל גם בקסטינה. גם אנשי קסטינה הם אנשים פשוטים, שומרי דת תורת הקודש, ונכון להתחבר עליהם ולהגדיל את היישוב, הם עם ביחד. יכול להיות שמהדבר הזה יצא בסוף קריית מלאכי, יישוב גדול. שאנחנו היום חושבים במושגים אחרים לחלוטין, מה זה יישוב. ואז הוא אומר באופן עקרוני, אל תתפשטו יותר מדי על הרבה מקומות בארץ ישראל, או על הרבה רעיונות לבנות בתי כנסת וכדומה. אתם תתרכזו יישוב יישוב, תבססו אותו היטב, ואחר כך תמשיכו הלאה. אחר כך הוא אומר, הערה, באמת עלינו ללמוד ממעשי המארסים, כלומר יש אנשים שמתנגדים לעסק הזה, שהם פונים בכל כוחותיהם לארץ הקודש. ולמה לא נעשה גם אנחנו, כעל הדת שלמה אמוני עם קודש, להפנות את כל כוחותינו לשכלול ובניין ארץ הקודש על פי דרך השם, וממילא ירום וניסה וגבה קרן יראת השם בכל גבול ישראל. אל תתרכזו רק בצד הדתי, קודם כל תתרכזו בצד ההתיישבותי, אחר כך גם תשתדלו שהדברים האלה יהיו שומרי תורה ומצוות במקומות האלה. אבל באופן עקרוני, זה הדרך להרחיב את היישובים הקיימים, ואתם רואים שהוא באמת אומר שרפיח זה חלק חשוב מארץ הקודש. לקראת פינוי ימית, תיבנה ותיכונן ברב ימינו אמן, היה קמה קבוצה שקראו לה מטה לעצירת הנסיגה בסיני. בראשות המטה הזה היו שלושה אנשים, חנן פורט, יש יהודי בשם מינץ, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, יהודי מתנחל מראשוני המתנחלים, ובני קצובר, שהוא היה תקופה מסוימת באלון מורה, וגם כן שלושה אנשים שהם היו באמת המרכז של השטח המעשי של ההתנחלות בימית. הממשלה, בראשותו של מנחם בגין באותה תקופה, בצורה מאוד מתוחכמת, היא התחילה לייבש את ימית. ימית זה לא רק ימית, זה היו שם עוד 10, עוד 9 יישובים מסביב, וכמו עצמונה וכדומה. מה הם עשו? הם הכניסו לתוך חבל ימית חבורה שלמה של עורכי דין, והיית, כשהיית בימית, היית יכול לראות מודעות של כל מיני עורכי דין מכל קצוות ארץ ישראל. מי שיבוא אליי להידיין, כך היה כותב כל עורך דין, אני לוקח אחוזים יותר קטנים. רק תבוא אליי, אני אסדר לכם את הפינוי ואת הפיצויים מהממשלה. והייתה התחרות מלאכותית בין עורכי הדין, מי יוריד עוד איזה פרומיל מהעסקה הזאת שלו. וכך שבאמת אנשים התחילו ממש גם להתווכח וגם לדון וגם לחפש מי באמת העורך דין הכי מוצלח שאפשר לקחת ממנו כסף ויסדר את הכסף יותר טוב. כלומר, כל הנשכח, אני מדבר עכשיו בציבור הלא דתי של ימית, שהוא היה רוב בימית, נשכח כל האידיאל של התיישבות בארץ ישראל, וזה היה, כל ההתיישבות הזאת בימית היא הייתה על פי הממשלה, שדיין יזם את ההתיישבות הזאת, ובנו שם באמת ערים, במיוחד ימית, הייתה עיר לתפארת, היה שם מתוכננת בצורה נהדרת, ילדים יכלו ללכת ברחובות, היו מקומות מסוימים למכוניות, היה ממש, בכלל, החוף של ימית זה, אני עוד לא ראיתי חוף כזה בארץ ישראל. והעיר הזאת התנהלה כאשר לאט לאט הגיעו גם הרבה אנשים דתיים, או בראשם הרב ישראל אריאל, שיחיה ויאריך ימים ושנים, והתחילו לבנות גם קהילה מאוד דתית בימית, בנו מקווה והתחיל פתאום להיות מניין בשבת, ואחר כך גם התחיל להיות מניין ביום חול. העיר התפתחה, ועד שבסוף, באמת, לקראת הפינוי, היה אפילו בית ספר דתי גדול מאוד, של מאות תלמידים בימית, שאליו נשלחו גם ילדים לא דתיים. הייתה עיר באמת נפלאה. וכל המסע ומתן הכלכלי הזה, הכספי, והשוחד הכספי הזה, נתן את אותותיו אחר כך, ובאמת אנשים התחילו לעזור. בעיקר האנשים החילוניים. אבל כל בית שנעזב בימית, בעזרת הקבוצה הזאת שאני אמרת לכם, המטה לעצירת הנסיגה בסיני, התיישבו בה עוד אנשים אחרים שכן באו לימית, יש חלק שבאו כבר חצי שנה לפני הפינוי, חלק שלושה חודשים לפני הפינוי, גם אנחנו הצטרפנו גם לימית כמה חודשים לפני הפינוי, ונכנסו לבתים האלה שאנשים פינו, ולקחו פיצויים והלכו משם, נכנסו לתוך הבתים הללו. והתחילה לבנות באמת עיר שלמה, עיר ממש נפלאה. אני אתאר לו עוד מעט בדף נוסף שיש לי אותו דווקא פה. וככה לאט לאט התחילו הדיונים גם מול הממשלה, והייתה תקווה מסוימת שאם יהיו הרבה מאוד אנשים, אז הממשלה לא תפנה את המקום הזה. עכשיו אני קורא לכם מכתב של הרב ציודה מראש חודש שבט תשל"ח, בחודשיים לפני הפינוי. נוגע גם לפרשת השבוע. אתם יודעים שכתוב אצלנו בפרשת השבוע, הנה אני נותן לו את בריתי שלום, שלום כתוב שין למד ויוד ואף פתועה. אז רב ציודה משתמש בשלום קטיעה, חז"ל קוראים לזה שלום קטיעה, קטוע. כל דברי שלום קטיעה של הפקרת סיני ואדמותיו לרשות נוכרים, או משהו של יהודה ושומרון גולן ובשן, מתוך סידור במרכאות של, אנטומיה, הוא לא קורא לזה אוטונומיה, אתם יודעים שהיה זה היה דיון, וכך בגין הסכים בהסכמי קמפ דיוויד לתת ממשל עצמי מסוים לערבים בארץ ישראל, ביהודה ושומרון וגם בסיני. אז רב ציודה כותב, זה לא, תכף תראו מה בהמשך הדרך, זה לא נקרא אוטונומיה, זה נקרא אנטומיה. אנטומיה זה שחותכים את המתים, מתים רק חותכים, ארץ ישראל לא חותכים, זה ארץ חיים. אינם אלא בגידה ומעילה בכל תפקידנו וייעודנו הדורותיים בשוב השם את שיבת ציון. עצם הדיבור על זה, תכף תראו, גם הדיבור והערעור עליהם אינו אלא חרפת דורות. בושה וחרפה בכלל לדבר על ארץ ישראל כמו איזה שטח של נדלן שעושים עליו מסחר ומקבלים בתמורתו כל מיני דברים. ודבר השם קורא הדורות ומכוננם ומברכם לעולם יעמוד ויתקיים, והארץ הזאת המובטחת לנו בתמימות שלשלת אבותינו וחיוב מצוות שלטוננו עליה לעולם עומדת ותעמוד ותתקיים וכו' וכו'. לא שרב צדוק לא חשב שיכול להיות שפל, הוא חשב לא מתמיד. בוודאי שהוא ידע מזה, הוא היה אדם מאוד מאוד ריאלי. אבל הוא קיווה שבעזרת הדיבורים האלה, האמיתיים, הכל היה, כל מילה פה זה אמיתי. וביסוס העובדה הזאת של סיני זה ארץ ישראל, ואין מחלוקת בכלל שימית היא חלק, חלק רציני בארץ ישראל, אין בזה מחלוקת. הוא חשב שעל ידי שהוא באמת ידבר על זה עוד פעם ועוד פעם, ויפיץ את זה בתוך הלכות ציבור, אתם יכולים לראות, וגם ציינתי פה למטה, כשתקבלו את הדף הזה, אתם תראו, שרשרת שלמה של איגרות של רבי ציודה בעניין הזה, כשהמוטו של כל האיגרות הללו שסיני זה ארץ ישראל. ואני קורא עוד מכתב אחד של רבי ציודה. לכבוד ראש ממשלתנו, מנחם בגין, שליטה, נרעשתי ונזדעזעתי לשמוע על העובדה של עקירת יישובים מארץ חיינו כדי למוסרם לרשות נוכרים מצרית, וגם עקירתו של חבל סיני ומסירתו לרשות נוכרים, נגד ההוראה המפורשת מאת רבן של ישראל הגאון, הגאון מבין הכוונה, בספר יהושע פרק ט"ז, כי הנחל היה הולך ממצרים עד ארץ ישראל והוא הנילוס. אתם זוכרים שאנחנו אמרנו יש שלוש שיטות בגבול הדרומי, ורב שיהודה אומר, כיוון שהגרא אמר שהנילוס זה נחל מצרים, אז אנחנו פוסקים כמו הגרא. והוא חוזר על הגרא הזה מספר פעמים בתור יסוד מקורי לעובדה הזאת שבהחלט החלק הזה ארץ ישראל, אבל אנחנו לא זקוקים אפילו לנילוס, מספיק לנו ואדי אל עריש, וגם ואדי אל עריש שהוא מצומצם הרבה יותר מאשר הנילוס, מצפון לו זה חבל ימין. כשההתארגנות הזאת התעצמה, באו גם צעירים, באו גם קבוצות שלמות של ישיבות, כל הישיבות, ישיבת בית אל הייתה כולה בימית, בישיבת קריית ארבע, וישיבת קדומים, חלק גדול מישיבת מרכז הרב, והישיבה לצעירים, אנחנו התבצרנו שם בבית עם קבוצה שלמה מהישיבה לצעירים. התחילו הכנות לקראת אפשרות חס ושלום של פינוי. והיו כל מיני דברים, חלקם היו בסדר מבחינה הלכתית, כל מיני התנגדויות, חלקם היו לא בסדר. אבל רב צדוק לא רצה להחליש את הדבר הזה, והוא כותב בהחלט שאני איתכם בכל פועלכם, מה שאתם עושים אני איתכם. התנגדות כזאת, התנגדות אחרת. כמובן שהוא אמר שלא יורים על חיילים, זה אין ספק. אבל כל ההתנגדות וכל דרכי ההתנגדות הם קשרים בעניין הזה, במגבלות וכפוף, תכף נראה, לקבוצת רבנים, שהיא בעצם קבעה את המדיניות שהייתה בחבל ימית. ולאט לאט באמת היינו בסופו של דבר בחבל הזה, 3,500 איש, כשהיה שם מלא תורה ויראת שמיים, זה היה כולל גם בחג הפסח, היה כבר מצור על ימית ואי אפשר היה להביא מצות, בדרכים הכלכלות הבאנו מצות, ועשינו סדרים נפלאים בתוך חבל ימית, ובהחלט אנשים התחילו להתאקלם גם בשטח הזה, נאחזו בשטח, נפתחו בתי הספר וכל האורחים, שבאו לימית, למדו בבתי הספר הללו, היו שם בתי כנסת נפלאים, בתי כנסת ספרדי מהודר ביותר, שקשה למצוא כמותו בארץ ישראל, ובתי כנסת אשכנזי, ובתי כנסת ספרדי, ובתי כנסת תימני, והיה ממש מהבוקר עד הערב שיעורים בכל מיני נושאים, בכל חבל ימית, הרב אליהו, שיבדל לחיים ארוכים, בא אלינו לימית הרבה פעמים, נתן שיעורים, הרב גורן היה בא מדי פעם, לימים, הייתה קבוצה שנקראה כהנה, חבר חסידים של מאיר כהנה, השם במקום דמו, והם התבצרו בתוך איזה בונקר מתחת האדמה, בתוך ימית, והם אימו, היו שם איזה בערך 10 חבר'ה, בעיקר אמריקאים, והם אימו שאם יהיה פינוי, אז הם מפוצצים את עצמם בתוך הבונקר, יש להם שם מלון גז, וכך הם אימו. והמסע ומתן איתם ככה נערך דרך איזה צינור בשירותים של הבונקר הזה למעלה. באו המון אנשים להשפיע עליהם שלא יעשו את המעשה הזה. אבל האיום היה איום. אני זוכר שיום בוקר אחד נסעתי עם הרב ישראל אריאל לאלוף פיקוד דרום. כיוון שאני לימדתי אז בישיבה אמריקאית, אני נהייתי מומחה לאמריקאים. אז הוא שאל אותי, תגיד לי, מה שהם אומרים, האמריקאים האלה שם למטה בבונקר זה רציני? אמרתי לו, כן, זה מאוד רציני. האמריקאים משוגעים חצי, והם יכולים בהחלט לעשות את מה שאתה שומע, מה שהם אומרים. אז הם גייסו, הביאו את מאיר כהנא, הוא היה באמריקה, במטוס מיוחד, הליקופטר מיוחד, שיבוא לדבר עם החבר'ה שלו שם למטה בבונקר הזה, והוא שכנע אותם לא להתאבד. באמת אנחנו ידענו שהם לא עומדים להתאבד, זה היה איום שרק, הם הוציאו אלינו מכתב שלא נבעל, שנעמוד חזק כאילו הם הולכים להתאבד, אבל בהחלט הדבר הזה עיכב במידה מסוימת את הנסיגה, ואנשים אחרים התבצרו סתם בבתים, היה כל בית, אתם את החלונות, עם שקי חול, את הכניסה לבית, קודם כל תפקדנו, אבל אחר כך שהגיע לקראת רגע הפינוי, באמת הסתמו כל האפשרויות להיכנס לבתים, וצהל כבר התארגן מסביב כדי לפנות, והיו הפגנות גדולות בירושלים נגד הפינוי. אני קורא לכם פה פסקה מתוך ספר של הרב בדיחי, מורשת הצבי, ויש לי את הקלטה של מה שכתוב פה, הוא מתאר את המציאות הזאת של קרוב שבועיים לפני הפינוי, לקראת הפגנה גדולה שהייתה בכותל בראשותו של הרב עובדיה יוסף, שהיה אז רב ראשי לישראל. אני קורא לכם פה מתוך פסקה אחת מתוך החוברת הזו. כשבועיים לפני הסתלקותו של הרב ציודה, באו תלמידים והודיעו לרבנו שבהנחיית ראש הממשלה הושמו מחסומים כדי לעכב את האפשרות הכניסה לחבל ימית. שר הביטחון היה אז אריאל שרון, והוא בעצם היה אחד מהאבות ההתיישבות הזאת, אבל כדרכו זה היה אדם מאוד לא יציב. פעם היה עושה דברים נהדרים, היה עושה כבישים נהדרים וכדומה, פעם היה יורד מדעתו, אחר כך חוזר בתשובה ואחר כך חוזר בשאלה, ככה אדם מאוד הפכפך. באותה תקופה, בשבת, הוא עשה מצור על חבל ימית. אמר, אין יוצא ואין בא, הביא המון חיילי צהל מסביב, בתוך השבת. ועשה מצור על העיר הזאת, ואף אחד לא יכול להגיד, לא, אין יוצא ואין בא. בדרכים הכלכלות היינו מעבירים כל מיני אספקה וכל מיני דברים כאלה, אבל באופן כללי זה היה סגור לחלוטין. ואז, כתוב פה ככה, כשנודע לרבנו, לרב ציודה, עניין המחסומים, הוא הגיב בחומרה ואמר, האם הוא בעל הבית על ארץ ישראל? כלומר, בגין הוא בעל בית? התרומם מעט, הוא כאילו ניסה לנתק את האינפוזיות עליהם היה מחובר, הוא היה כמו בסוף ימיו, יהודי בן 93. והיו לו מהיום מלא אינפוזיות וכל מיני דברים אחרים. הוא התחיל פוציא פתאום אינפוזיה אחת, שנייה, אמרנו לרב, הרב, מה העניינים? אומר, אתם הורים יש הפגנה? ובנים פה היה, מורידו לו חתיכה מהרגל, כי היה לו נמק ברגל. הוריד את הסמיכה, אמר, אני הולך איתכם. במצב באמת מאוד מאוד ירוד מבחינה גופנית. אמרנו לו, לא, הרב, בלתי אפשרי, מה... קראנו לרופאים, הרופאים שכנעו אותו להחזיר את האינפוזיה. ואז הוא אמר, צריך מסירות נפש על כל דלת עמות של ארץ ישראל. אז אמרנו לו, לא, אחרי ההפגנה נביא לפה את מי שדיבר בהפגנה, ונדווח לרב בדיוק מה שהיה, ושהרב יכתוב משהו, אז הוא כתב כמה שורות לקראת ההפגנה הזאת. אבל בהחלט אתם רואים שהיהודי הזה, שרמצי יהודה, כשהוא אמר שצריכים למסור את הנפש על ארץ ישראל, זה היה כפשוטו. גם במצב הנורא הזה, שהוא היה שם שבועיים לפני פטירתו, הוא היה מוכן ללכת איתנו להפגנות ולכל מיני פעילויות אחרות כדי למנוע את הביזיון הזה. עכשיו יש לי פה דף נוסף, זה כבר יש רבט איתי. בואו, תחלקו את זה פה. בדף הזה אתם יכולים לראות תמונה של הרב ציודה שהוא נאחז באילון מורה. זו הייתה התנחלות הראשונה לפני הרבה שנים עם גרעין שהתארגן במחולה ועלה לשם, כבר תיארתי את התיאור הזה, אני לא אחזור על זה עוד הפעם. הגרעין התארגן לקראת עלייה למחולה. בסוף הרב ציודה יישר את העלייה הזאת. הוא בא מיד אחרי התפילה, עדיין ישיבת מרכז הרב הייתה בבניין הישן, עוד לא היה בניין החדש לישיבה, ברחוב יפו, במרכז העיר. ואריק שרון לקח אותו להתנחלות הזאת, אחרי שכבר ההתנחלות קמה, בבוקר, מוקדם, היו גדרות תיל מסביב. הוא בא לשם מהתפילה ישר, היה לו תיק שחור קטן, ששם היו מונחים הטלית והתפילין שלו. לא אכל ולא שתה, ישר נסע להתנחלות הזאת ונאחז בגדר, כמו שאתם רואים פה בתמונה בצד ימי למטה, מספר 11, הוא היה בן 84, בהחלט גיל לא כל כך צעיר. במשך שעות הוא לא התיישב, הוא אחז בגדר, רק כשהיו מסעים ומתנים בתוך האוהל, אז הוא נכנס לאוהל, אבל באופן עקרוני הוא עמד בגדר, וכמו אריה, הוא אמר לאלוף פיקוד דרום, אם אתה תירה בי גם כן, אני לא זז מפה. מסירות נפש של ארץ ישראל. והנה יש במכתב, בצד ימין למעלה, מכתב נגד הממשלה. הממשלה הזאת, אמנם יכולה לשלוח או להכריח כמה מאחינו, חיילינו היקרים, שהם בוכים ומתמרמרים על כך, להתגבר עלינו ולהכניע אותנו. אבל את ליבנו ואת בריאות הכרתנו הישראלית לא תוכל לעקור. על אף ועל חמת כל התאכזרותה הזאת עלינו, נגביר ונאדיר, נרבה ונעצם תוקפה של תודעתנו הישראלית הנאמנה ושל המשך פועלנו מתוכה, קודם כל התודעה ואחר כך הפעילות המעשית, בכל שלמותה של ארצנו. הוא לא חסך מילים. לפעמים היה באמת משבח את הממשלה, כי הממשלה עשה דברים טובים. אבל כשהייתה כל המעשה הזה, הנפשע הזה, הלך לפנות שטחים בארץ ישראל, ולצערנו רב גם חלק מאנשי הציונות הדתית השתתפו בדבר הזה. אני זוכר שקיבלנו טלפונים, אני לא רוצה להגיד שמות, מה אתם עושים שם, זה נגד החלטת הממשלה, למה אתם נשארים שם, תקומו ותעזבו את המקום, זה יהיה חילול השם, יהיה פינוי, יהיה מכות עם חיילים וכל מיני דברים כאלה. ורב ציודה אמר, אני איתכם, כך הוא כתב לנו, איתכם בכל פועלכם, בכל ההתנגדות שלכם, בכל האפשרות ההתנגדות. ההתנגדות הייתה באופן כללי פסיבית, לא ירו על חיילים, אבל באופן, בהחלט זה היה באמת התנגדות מאוד עיקשת ומוחלטת. אני יכול להגיד לכם שאצלנו, כשאנחנו התבצרנו בתוך הבית הזה, שיחד עם הישיבה לצעירים, הכל היה חסום. הם פרצו אלינו דרך הקיר. אי אפשר לפתוח את הדלת ואת החלונות. הם לקחו פטיש 8 קילו ודפקו את הקיר. זה היה די מסוכן, כי כל החדר התמלא אבק וכדומה, ויש שם בחורים צעירים, הישיבה צעירים, אבל אנחנו עמדנו על שלנו, אנחנו פה לא זזים. אחר כך הוציאו אותנו אחד אחד, כל אחד, ארבע חיילים, דרך הקיר, החוצה לאוטובוסים. אבל עכשיו אני עדיין אוחז לפניכם. תראו במספר 2. בעיר ימית וביישובים סביבה התרכזו אלפי אנשים בחודשים האחרונים לפני הריסתה. אנשים באו מכל קצווי הארץ, משפחות שלמות ובני נוער רבים, אנשים שזנחו משך זמן את חבריהם, את סביבתם, עזבו עבודה, באו לימין. שם הייתה בוועדת קבלה, ואפשר לקבל מזרונים, ואפשר לקבל דירות, כמו שאמרתי לכם, בינות דירות שהתפנו מהאנשים הלא דתיים שעזבו כבר את המקום הזה. ובאמת, אנשים באו וזרמו עד המצור הזה ששם שרון על החבל הזה מסביב. אני קורא מספר 3. ימית בימי האחרונים הייתה כולה עיר האמונה והביטחון. מספיק היה להסתובב בין התושבים כדי לחוש זאת. היו שסברו כי ייתכן וניתן לבטל החלטות ממשלה בעניין גירוש חבל ימית, אם בגלל שהממשלה תתפקח ברגע האחרון, אם בגלל שהממשלה תראה עד כמה ישנם אזרחים אוהבי ארץ ישראל ומעוניינים ותומכים בהחזקת החבל. באמת, בגין אמר באותה תקופה, אם יהיו 10,000 איש בימית, אנחנו לא נפנה. אנחנו לא נעשה לשפוך דם. לצערנו לא היו כל כך הרבה אנשים, בגלל שבאמת המערכת, גם התקשורתית, וגם המערכת הממשלתית עשתה את כל המאמצים, א', להכניס, להוציא את ימית בכלל מהקונצנזוס, שזה בכלל לא ארץ ישראל. לצערנו רב, גם היו כמה רבנים שבאו אפילו לימית לדבר על הדבר הזה. הציעו המצאה חדשה בדעת הרמב"ן, שאם הממשלה לא רוצה את מקום מסוים, אז אין מצוות יישוב ארץ ישראל במקום הזה. כל הרמב"ן נובע מהעובדה שהממשלה רוצה את השטח, אם הממשלה לא רוצה את השטח, אז אנחנו יכולים לפנות את השטח. כמובן זה שטויות. תראו את הרמב"ן אומר שמצוות, אז יכול להיות, אם הוא חוזר לדבר הזה, לכבוש את ארץ ישראל ולהתנחל בארץ ישראל. בגלל שהממשלה כן רוצה או לא רוצה, מה היא הבעלים על ארץ ישראל? כמו שכתב כאן מקודם הרב ציודה. אבל בהחלט הדברים האלה החלישו, במיוחד מי שמצא תירוצים לא לנסוע לימית, היה לו כבר על מי לסמוך קצת פה ושם איזה כמה רבנים. אבל בתוך ימית עצמה, ממש מהבוקר עד הערב, אספתי אחר כך, לפני הנסיגה, כל מיני פרסומים על כל מיני שיעורים, אתם יכולים לראות שהיה ממש יום יום מערכת שיעורים לנשים, לילדים, למבוגרים, הבית ספר עבד, זה היה ממש עיר שאני לא יודע אם יש עיר מקבילה לזאת, שכולה מבוססת על תורה ויראת שמיים. אני קורא מספר 5. בתחילת ההתארגנות הסופית בחבל היו ויכוחים והתלבטויות, כיצד להיאבק אם וכאשר תבוא את רעה. מה מותר ומה אסור ואם בכלל. אני קורא מספר 6. בעיר פעלו ישיבות שלמות, ישיבת ימית, קריית ארבע, קדומים, גם בית אל הייתה שמה, וישיבות שבאו בחלקן, מרכז הרב, ישיבת צעירים, בני ישיבות רבים, משפחות מהערים, מן ההתיישבות העובדת, היה איתנו רב שמחה קור, היו אנשים בהחלט מהשורה הראשונה של רבנים שהיו איתנו שם בתוך ימית. בעיר קוימו חיי קהילה למופת. עשרות רבות של שיעורים מגוונים נאמרו בשבתות בימי חול. זו הייתה עיר של חיים בריאים ושלמים על פי הוראות הלכתיות ואידיאולוגיות של רב העיר, זה היה רב ישראל אריאל, ושל צוות רבנים וראשי ישיבות, על אף המצב הקשה והמתוח והקשיים האובייקטיביים. יום אחד הם בכלל עצרו את המים. ידענו מראש, אז מילאנו את האמבטיות מים. אין מים. ואין הספקה. ובאמת, בדרכים לדרכים, ההספקה הגיעה. פה ושם. והגז נגמר, ואי אפשר לבשל, והיו שם תינוקות. גם לנו בעצמנו היה תדעת שתינוק שהיה איתנו בתוך ימית. אבל אתה בהחלט... הרגשה שאולי המאמץ האדיר הזה שקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו עושים, אולי הוא יספרי. אתם יכולים לראות פה כמה וכמה מכתבים של הרב ציודה, חלקם כבר הקראתי מקודם. אני קורא מספר 9 למשל, לנאחזים בימית, מרב ציודה. לכבוד כל יקירנו המתאמצים למען משמרת שלמותה של ארץ חיינו ונחלת אבותינו הקדושה לכל ישראל, הנני איתכם בכל פועלכם למען כל תוקפה של שלמות ארץ חיינו לכל מרחבי גבולותיה. למה אני מספר לכם כל הסיפור הזה? יש ספר אחד שלא רוצה להזכיר את שמו, שהוא מתאר שבימית זה היה התנגדות לא בסדר, התנגדות אלימה, ואנשים שם התנהגו באלימות כלפי חיילים, וכל מיני דברים כאלה, זה לא דובים ולא יער. אבל קודם, לפני שאני אתאר את הפינוי, אתם רואים פה בצד שמאל, ממספר 12, היה לבית ג' עד עוד זין, זה צילום מתוך דבר שהפצנו בימית, הייתה אסיפת רבנים שרשומה פה, רשומים פה השמות של הרבנים האלה שהיו בימית איתנו. בא אלינו, לא זוכר בדיוק מתי שזה היה, כמה ימים לפני הפינוי, בלילה, בערב, בא אלינו הרב אברום שפירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, לשבת איתנו ולכתוב שולחן ערוך של פינוי. מה כן מותר ומה אסור לעשות? ואנחנו ניסחנו איזה משהו, והראינו לו את הדבר הזה, והוא עבר עלינו סעיף, ואישר משהו, ומחק משהו וכדומה, במשך הרבה שעות. אבל זה היה נפלא, כי ישבו שם קבוצת אנשים בני תורה, בראשות הרב נריה, הרב אברום ואחרים, וישבו איתנו שלושת האנשים האלה שהם היו בעצם מרכז הפעילות המרכזית של העיר, אדם פורט ומינץ וקצובר, והם אמרו, מה שאתם תחליטו, ככה אנחנו נורא שזה יהיה. אז הנה יש לכם פה שולחן ערוך מאוד, מאוד כללי, כשיש, על כל פרט ופרט הם היו באים לשאול. בכנס הרבנים, אני אקרא מספר 12 א', בכנס הרבנים הנמצאים בימית שהתקיים באור ליום ו' ערב שבת הגדול, ת' ניסן, תשמ"ב, בהשתתפות הרבנים האלה שכתובים פה, וראשי המתות, בני קצו וחנן פורט ואברהם מינץ, הוחלט לפרסם את הדברים כדלקמן. ב' ניתוק חלק מארץ ישראל ומסירתו לידי זרים, עבירה חמורה ביותר, ועקירת יישובי יהודים גזרה נוראה היא ואין להשלים איתה. בכלל עקירת יישוב, ובוודאי ביטול ומסירת חלק מהחלק הזה מארץ ישראל לגויים, זה עבירות חמורות, זה לא יישוב בארצך, זה לא תכונם, זה אנטי מצוות יישוב ארץ ישראל של הרמב"ן ושל הרמב"ם, שהוא גם כסובר ככה, רק הוא סובר שזה מצווה כללית, עוד נראה, נדבר על זה בלי דרך במשך הדרך. אז זה דבר, אחד הדברים החמורים ביותר. ג' הנסיגה מחבל ימית והריסת יישוביו הפורחים עלולות לקרב את מלחמת הדמים שאויבינו מכינים אותה ואף מכריזים עליה ומסכנות חיי חיילי צהל. לא צריך הרבה לחפש. זה בדיוק מה שקרה. פנו את חבל ימית, מיד הערבים השתלטו על החלק הזה, אמנם לא בנו שם את המקום הזה, אבל זה מקום שטח התארגנות, כמו שגם היום, לסערנו הרב בחבל ימית, בחבל קטיף, בגוש קטיף, גם בית כנסת אחד אפילו ראיתי איזו תמונה של בית כנסת אחד ששם מתאמנים מחבלים. זה בדיוק מה שהיה. מה שפינינו, עם כל מיני הסכמים וכל מיני דברים, בהסכמי קמפ דיוויד ודברים נוראים, בשלב אחרי שלב הגיע הפינוי. בהתחלה זה התחיל מהדרום, פינו את שארם א-שייח, שהייתה במקום נפלא מאוד, בדרום סיני, ולאט לאט, כמו שיטת הנקניק, חתכו עוד חתיכה ועוד חתיכה, עד שבסוף הגיעו כבר לחבל ימית, ואז באמת היו הכנות מאוד אינטנסיביות, גם של הצבא, לפנות את המקום הזה. הם תדרכו את החיילים, הביאו כמה וכמה אוגדות, אני חושב, מסביב, והם התארגנו מסביב, זה היה בערך שבועיים לפני הפינוי, ואז הוצאנו פה את הדף הזה שאתם רואים פה, אני קורא עכשיו ד', הפקודה להוציא את שטח ימית ממדינת ישראל ולעקור את יישובי החבל היא אפוא בלתי חוקית ובלתי מוסרית. הציבור היהודי הגר בימית ייאבק בכל כוחו על אחיזתו באדמת הקודש, אדמת ארץ ישראל, יגן על עירו ועל ביתו, כי יגן כל אדם על מקום הולדתו, ולא יזוז ממקומו בשום פנים. לא כתוב פה שירביצו מכות לחיילים וכדומה, אבל בהחלט התארגנו, כמו שאני אמרתי, חסמו את כל הבתים, סידרו שבכל בית כזה תהיה איזו הספקה מינימלית, שאפשר יהיה לחיות יום יומיים עד הפינוי, ובהחלט התארגנו לקראת הפינוי. בדיון שנערך בהשתתפות ראשי המטה אחראי סוכם, א', מספר, אני קורא עוד ו', התארגנות, התנגדות להכירה של המשפחות תהיה בהתבצרות בדירות, בדירות. הנוער, יש המון נוער, בלי ההורים, ירוכז בקבוצות וישמע באופן מוחלט להוראות המדריכים. התנגדות הנוער להכירה תהיה בדירות ובמקלטים. היה מקלטים מיוחדים של צעירים, ובדרך כלל בכל מקלט שמו איזה מישהו קצת יותר מבוגר שהחבר'ה לא יעשו שטויות. על הגגות יעלו רק בוגרים. הגגות יתמלו גם כן באנשים, אבל רק אנשים יותר מבוגרים. כדי שבהחלט ההתנגדות תהיה בצורה נאותה כמו שצריך. אין להשתמש בחוברי התבצרות חריגים, ואז היו הוראות מפורטות, לא להדליק צמיגים על הגגות, לא להגיע לפיקוח נפש ממש, שאנשים יכולים חס ושלום להיפצע. בשום פנים אין להשתמש בחומרים דליקים. הרמת יד והתחת אלבונות חמורים הם ביותר, ואזרחים וחיילים, גם המפנים, נקראים להימנע מכגונדה. בני הנאורים אשר נחלצו באו לעזרת ימית, נקראים להישאר במקום במקרה של בעיות קשורות בהורים, עליהם לפנות אל רבניהם ומוריהם. עמידתנו הנתנה והנחרצת איננו מחזקים את מדינת ישראל ושומרים על שלמו של צה"ל ורוחו וישועת השם תסגבנו ותאמצנו. ואחר כך באמת היו פרטים, פרטי פרטים, מה כן מותר ומה אסור לעשות, מותר נפל, כן מותר לחתוך צמיגים של מכוניות של הצבא, אסור, כל, המון פרטים ופרטי פרטים, והכל באמת היה באספקלריה של תורה. כשהתחילו החיילים להיכנס כדי לפנות את החבל הזה, אלוף פיקוד דרום, הוא הגיע אחד הראשונים, הוא היחידי שירה, לא על אף אחד, הוא ירה באוויר, להודיע שהוא הגיע והתחיל העסק. ולא, תדעו לכם, האנשים האלה הם נשק איתם, והיו כל מיני אמצעים אחרים, אף אחד לא פגע בשום חייל, ואף חייל גם לא נפצע בימים. והיו מאבקים לא קלים, במיוחד על הגגות, זה היה מאבק קטנים. כמו שזה דומה למה שהיה בכפר דרום, בפינוי של כפר דרום על הגג של בית הכנסת. ככה היו הרבה גגות כאלה בימית, זה היה סיפור די ארוך עד שהם השתלטו על הדבר הזה, על העניין הזה. אבל אתה ראית, זה לא היה כמו, אנחנו גצרים לנו הרבה, אבל גם היינו בפינוי גוש קטיף. החיילים היו מאוד רגישים. והם לא קיבלו כל מיני תדרוכים פסיכולוגיים, כמו שנתן להם אריאל שרון לקראת הפינוי הזה של חבר'ה של גוש קטיף. להיות נוקשים ולהיות לא להשתתף ולא לחייך ולא זה וזה וללכת בשורות מסודרות ישירות וכל אחד היה לו סמל של מדינת ישראל, כל הדברים האלה בפינוי ימית לא היו. והייתה רגישות מאוד גדולה. אני יכול לתאר לכם רק את הפינוי שלנו. וכמונו גם היו בכל חבל, בכל הבתים היו פינויים דומים לפינוי הזה. בא קצין, הוא היה מאחורי הדלת. הוא אמר, תראו, אני באתי מפיקוד צפון, אני זוכר את המילים שלו, אני סרן מפיקוד צפון, אני באתי לפנות אתכם מפה, יש כבר מתיחות בצפון, ובמקום שאנחנו נהיה בצפון, אתם מעסיקים אותנו פה בדרום, זה לא בסדר, תקומו ותלכו מפה. אז אני אמרתי לו, אני גם הייתי סרן, בסך הכל רב צבאי, לא, אל תחשבו שהייתי פייטר גדול. אני אומר, גם אני סרן מפיקוד צפון, באמת הייתי מפיקוד צפון, ואני אומר לך שאתה באמת יכול לחזור לצפון, מצוין, אני לא מפריע לך לחזור לצפון. תחזור, תיקח את כל החיילים, תעבור לצפון, אם יש לך מלחמה בצפון, תלך לצפון, אנחנו פה נשארים. והוא התנסה להשפיע, ומשא ומתן כזה, ואחר, והוא אומר, יש לך המון בחורים צעירים שם, הם יכולים להיפגע, וזה וזה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מקובלנו מרבנו, הרב צבי יהודה הכהן קוק, יהרג ועל יעבור. אתם רוצים, תרגו אותנו, אנחנו פה לא זזים. ואז הם באמת הביאו פטישים גדולים, והם התחילו לפצץ את הקיר, ועשו חור קטן קודם כל בקיר, ודרך שם נכנסו החיילים אלינו, אחר כך הגדילו את החור הזה, הם לא יכלו פשוט לפתוח את הדלת גם, את החלון. הם פינו אותנו אחר כך אחד אחד דרך החורים האלה בקיר, וזה שפינה אותי, זה אותו קצין שאמרתי לכם מקודם, הוא בכה יחד איתי. זה היה מעמד מזעזע, שהוא סולם מאוד מאוד בתקשורת, וזה לא היה לחינם. תדעו לכם, הקושי שהיה בימית, בפינוי, והמראות הנוראים האלה שמוציאים אנשים שהיו שם מאוקלמים, היו שם יישובים, היה בתים עם וילות כאלה, של אנשים עם גינות נהדרות, עם כבישים, עם חממות. זה היה יישוב נפלא, מתוכנן בצורה מאוד מאוד מסודרת. זה לא היה, זה אלתורים. אנשים מסרו את נפשם שם, היו אנשים שהשקיעו שם אלפי ומאות אלפי לירות או שקלים, אני לא זוכר, מה שהיה באותו זמן. ואנשים, כל אף אחד לא הרים נשק, אף אחד לא ירה. באמת, יצאו משם כמה אנשים שהיו צריכים אחר כך בעזרה, העזרה הראשונה הנפשית, כתוצאה מהפינוי הזה. אבל אדם השקיע את כל מה שיש לו ביוזמת הממשלה, והקימו חממות, הקימו, לא יודע אם אתם מכירים את ינקי פרידמן, הוא, אבא שלו, בנה שם את ה... אני חושב שזה היה מהנגריה הכי גדולה בדרום. זה היה יישוב שבהחלט היה מיועד להיות יישוב נצחי. ואנשים עזבו את ה... הלכו משם בצורה לא קלה על הכתפיים של החיילים, אבל בהחלט אף אחד לא ירה ואף אחד גם לא זרק בקבוק תבערה על חיילים. לעומת זה, כשאתה פורא לפעמים בספרים מסוימים את התיאור של ימית, זה תיאור לגמרי שונה ממה שאני אומר לכם פה. היו באמת מקום אחד, היה מקום אחד ששם התבצרו יותר בנות מכאן, הם עשו כל מיני שטויות, זרקו, אני לא יודע, על חיילים כל מיני שמן וכל מיני דברים, אבל זה היה באמת משהו מאוד מבודד, כאשר כל האלפים בימית התנהגו כמו שאני אמרתי. מתוך אמונה יסודית שכל מילימטר בחלק הזה זה ארץ ישראל, וכשהולכים להוציא אדם מהבית שלו בארץ ישראל, הוא לא הולך כצון לטבח יובל. הוא לא עושה מסיבות, הוא לא מתנשק עם החיילים וכל מיני דברים כאלה, הוא לא מחלק להם עוגות. הם צריכים לדעת שזה פשע שלא יכופר. ובאמת, תדעו לכם שבעקבות המראות האלה שראו את הפינוי הזה, הרבה מאות שנים אחרי פינוי ימית, לא היה שום פינוי בארץ ישראל. אחר כך, לאט לאט כבר התחילו לשכוח את הדבר הזה. במיוחד שאותו שרון חזר בשאלה, אז הוא מריץ את כל הסיפור הזה לכיוון ההפוך. אבל בהחלט עד אז, ההתנגדות הזאת, הגם שהיא לא עצרה את הנסיגה לחלוטין, אבל היא גרמה באמת טראומה מאוד קשה גם לחיילים. גם חיילים היו צריכים טיפול בעניין הזה, וחיילות. אני זוכר שלבית שלנו, הבית של אשתי הייתה שם עם הילדים, באו חיילות, התחילו לרוקן את כל הארונות. זה היה באמת משהו קשה ביותר, וככל שזה יותר קשה הדבר הזה, ככה בהחלט בעתיד, חס ושלום, מקווים שלא יהיה דבר כזה ולא יהיה אמינה כזאת, אבל זה מעין מה שהיה פחות או יותר באמונה. גם אמונה זה היה דבר שהשפיע, ואני חושב שעד היום באמת מקום רציני לא פונה בעקבות הדבר הזה שראו את ההתנגדות האדירה הזאת של הבחורים במקומות הללו. אני עובר פה למטה, מספר 13. רוב רובה של פעילות מתיישבי העיר בחבל ימית התנהלה על פי הנחיות הללו. ממצבים קשים ביותר של לחץ וכפייה ואווירה טעונה וחומר נפץ ממש, התנהגו אלפי האנשים בדיוק לפי הנחיות הנעל של הרבנים. כאשר חיילי צה"ל בהמוניהם לוקחים בידם משפחה אחרי משפחה ומעלים אותם לאוטובוסים, ובו זמנית הורסים כלי משחית נוראים בית אחרי בית. זה היה נורא. התפינו בית, אתה ראית את הבולדוזר הענק, הורס את הבית. היינו בבית של הרב ישראל הראל, בית נהדר, שתי קומות, בנוי, בנוי לתלפיות, עם גינה וכדומה. תוך כמה, לא יודע, פחות מחצי שעה הבית הזה נהפך ליהיה חורבות. ואדם רואה את הדבר הזה, כל מעשה ידיו טובעים בים. זה באופן טבעי, באמת אדם היה עושה כל מיני דברים אחרים. אבל אתם רואים שאנשים בהחלט נלחמו ועשו את ההתנגדות בדיוק כמו שקבענו. אני קורא מספר 14. כלי התקשורת כדרכה מזה שנים בארץ לטפטף רעל לתקומתו של העם, הסתובבו בעיר וסביבותיה כעורבים צמאי דם וסנסציות. גם כאן איבדו את הפרופורציות, צילמו רק מה שרצו בזווית שישרתו את מגמתם, תיארו תיאורים חסרי שחר ומנופחי זוועה, והעלים במכוון את החיים החיוביים של קהילה נפלאה זו ברגעי חיי הקשים. הם לא צילמו את בתי הכנסת שמלאים אנשים, הם לא צילמו את בתי המדרש, הם לא צילמו את השיעורים, וגם לא את בתי הספר וכדומה. היה איזה אירוע שמישהו שם איזה הוריד, הרס איזה צמיד של צהל, על המקום ראית כותרת עצומה בתוך העיתונים. היה גם עיתונאי אחד, איזה עיתון חרדי, הוא בכלל לא היה בימית, אבל הוא תיאר תיאורים מהבטן שלו, כל מיני דברים, איך מתנהגים, אנשים דתיים בצורה כזאת. אז תדעו לכם שבהחלט הדבר הזה, זה פשוט צריך להנפנים את הדבר הזה. לא היה ולא נברא, הכל הלך על פי דעת תורה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם פה סיכום העניין הזה. כיוון שאז זה לא הצליח, ובאמת פינו את החבל הזה, וזה השפיע עליה כמה וכמה עשרות שנים, לא יודע כמה שנים בדיוק לקח משם, מאז עד גוש קטיף, ולקחו אנשים ועקרו אותם ושמו אותם בגוש קטיף מתוך מגמה שזה יישאר שלהם. כל מפוני חבל ימית, בעלי בתים שהיו, אנחנו לא היינו בעלי בתים בימית, אבל כל אלה שהיו להם בתים בימית, קיבלו פיצויים והלכו לגוש קטיף. ובגוש קטיף הם בנו, זה כבר בטח כולכם מכירים, חבל לתפארת. והפריחו את השממה שהיא אפס גמור, הייתה שם אי אפשר, אף אחד לא הצמיח, לא ערבי ולא גוי אחר שהיה בארץ ישראל, לא הצמיח שם הצמח אחד. זה היה חבל עצום שהממשלה עצמה בנתה אותו עבור האנשים שפינו אותם מימית. וזה אבסורד, כל הדרך הזאת, ההתרופפות הנוראה הזאת שישנה בתוך הממשל שלנו בארץ ישראל, זה לא יאמן. איך אתה, גם מבחינה אנושית, נגריה עצומה, נהדר בנווה דקלים, חזר לעבודה, פיתחו את המקום הזה, פיתחו יישובים נפלאים, ועכשיו אומרים להם עוד הפעם, קומו, תלכו למקום אחר. עכשיו נמצאים חלק מהאנשים האלה נמצאים ביבול וחלק נמצאים במקומות אחרים, אתם יודעים את המצב, אני רוצה לתאר לכם, בטח יש לכם פה נוער שנמצא והיה שם ויש לו קרובים כל המקומות הללו. זה לא תפקוד, אפילו לא מהצד הדתי, לא תפקוד אנושי. ככה לא עושים ללכת לקחת אנשים ולהרוס להם את הבית וללכת לקחת אותם למקום אחר, כאשר בסופו של דבר מה יוצא מכל הסיפור הזה? אני הזדזעתי אתמול שעמדתי את האלוף שטרן שהוא נפרד מצה"ל ואני שמח שהוא כבר עזב את צה"ל. אז הוא אמר, אנחנו עמדנו בפינוי ולא היה סירוב פקודה. זה ההישג העצום של האלוף שטרן ובאותו אלוף. הוא עשה דברים טובים גם כן בעולם. אבל צריך לחזור אל המקורות. ומה שאני כל הזמן אומר פה, ללמוד את הדברים. לא לאפשר לכל מיני אנשים, חלקם אולי קצת בני תורה, שיגידו לנו שזה לא ארץ ישראל, כן ארץ ישראל. יש לנו פה רשימה שלמה של גדולי הרבנים שהם חושבים שכל מילימטר בארץ ישראל צריך למסור עליו את הנפש. וזה מאות ואלפי אנשים חושבים בצורה הזאת וכך צריך לחשוב. אבל צריך בהחלט לקחת את כל הדברים שאנחנו פה מדברים ועוד הרבה דברים אחרים נוספים, ללמוד אותם היטב ולא לנפנף כל הזמן בצד הביטחוני. אתה מנפנף בצד הביטחוני, אז יש להם אלטרנטיבות ביטחוניות אחרות חוץ מהשטחים. צריך בהחלט, כמו שמרן הרב הרזל כותב, רב ציודה, אתם לא תראו בי רב ציודה, אצל רב ציודה אף פעם טיעון ביטחוני. תמיד הטיעון הוא כמו שהוא אומר, לא תכונן ולא ישבו בארציך, וארץ לא תימכר לצמיתות, ומצוות כיבוש ארץ ישראל, ויישוב ארץ ישראל, בכל מילימטר בארץ ישראל. וגם אם הממשלה מחליטה, אז זה לא משנה, הממשלה לא יכולה להחליט לתת לשטחים בארץ ישראל לאחרים, אבל הכל צריך להיות מבוסס היטב על אדני התורה והמקורות. ואפילו לקחת את המינימום, נגיד שאני אומר שבדרום יש שלוש שיטות, עם כל סיני ארץ ישראל, או עד כף 30 וכף רוחב 30, או עד חבל, או עד ואדי אל עריש, לקחת אפילו את המינימום. נגיד שיש קונצנזוס לפחות הלכתית על שטחים מסוימים שמשם אסור בכלל לזוז. ובוודאי כל השטחים הללו, זה מצפון מוואדי אל עריש, בזה אין שום ספק. דרך אגב, גם הרב ולדמר כותב איזשהו מקום, שעל אף שנכון שיש מי שאומר שוואדי אל עריש זה הגבול, אבל אם צהל כובש שטח מדרום לשטח שהוא ארץ ישראל לפי התורה, נגיד מדרום לוואדי אל עריש או מקומות כאלה, חוזר, זה נקרא כמו כיבוש שיהיה לו נפקמינות לפי דעתו, אפילו נפקמינות בתרומות ומעשרות ושמיטה ויובל. מבסס את הדבר הזה על הרבה דברים, הרבה מקומות יסודות הלכתיים. כך שגם בדרום, גם מי שלא סובר שדרום על ימית זה ארץ ישראל, או שדרום על ואדי אל עריש זה ארץ ישראל, אם צהל כבש, לפי שיטת הרב ולדמר בכל אופן, אם צהל כבש את המקום הזה, אסור לסגת משם מילימטר אחד. גם אם צהל טוען שזה הכל זה קלפי מפוח, והוא לא התכוון ככה, אבל התכוון ככה, הכוונות שלהם לא חשובות שום דבר. השתלטנו על השטח הזה, כבשנו אותו, התיישבנו בו, ובהחלט צריך אבל לשבת חזק בשטח, לא לוותר על לכל ערבי שיורק על חייל בצהל, או לא לוותר על כל ערבי שבונה בקבוק, זורק בקבוק תבערה. ככה שולטים על שטח. השלטון הרופף שלנו על השטחים האלה, הוא הגורם אחר כך לכל הביזיון שראינו גם אתמול. זה צריך, איך כתוב שם, והולך אתכם קוממיות. רש"י אומר, פעמיים קוממיות בקומה זקופה בפרשת בחוקותיי. הכל צריך ללכת עם ראש מורם. זה ארץ שלנו וכל מילימטר בשטח הזה זה שלנו, ומי שמתנגד אין לו מקום בארץ ישראל. לא צריך להעביר אותו ישר לגן עדן של הערבים, אבל בוודאי שאין לו מקום בשטחי ארץ ישראל, בוודאי לא בירושלים, בוודאי לא בכלל בארץ ישראל. אלא אם כן כמו שדיברנו, יצולת הסדרה של השיעורים הזאת, הוא מקיים שם מצוות בני נוח, הוא לא רוצה להרוג יהודים, הוא מאמין בתורה ומשה רבינו, שאני עד היום לא מכיר מוסלמי כזה, מתוך כל המיליונים שישנם פה מסביב, שמאמינים במשה רבינו. בכלל מוסלמי דתי, הוא בכלל מאמין במוחמד שהחליף את משה רבינו. אז הוא בכלל לא יכול להיות בארץ ישראל. אז אני לא אומר שעכשיו אני יכול לעלות את כולן המסעיות, לזרוק אותן מפה, אבל יש הזדמנויות. לנצל את ההזדמנויות הללו ולא לפחד ממלחמה. מלחמה, אומר הרב, יש שתי הלכות. יש מלחמת מצווה ויש וחי בהן. במלחמה אין וחי בהן. מלחמה, הולכים למלחמה, גם אם חס ושלום, לא כולם חוזרים בשלום למלחמה. זאת המציאות. גם בימי דוד המלך, שהיו מלחמות מצווה, גט קריטות כותב לאשתו שמה לא יחזור מהמלחמה. למה להחזור? זו מלחמת מצווה. ככה זה מלחמה. מלחמה נרגים באנשים. והדת הדאחי, אדם הולך למלחמה. ובשביל זה מכנים צבא. הצבא לא מכנים בשביל לפנות. צבא, אני בכלל מתנגד למילה הזו, צבא הגנה לישראל. אנחנו לא הגנה, אנחנו צבא ישראל. צבא ישראל זה בסדר. תפקידנו לפעמים להגן, תפקידנו לפעמים לכבוש. וזה צריך, אנחנו צריכים בהחלט, קצת עכשיו, אנשים קצת מבינים אחרי המלחמה הכושלת הזו שהייתה בלבנון, שבאמת אין ברירה לפעמים וצריך להילחם. אבל תראו, היום אנשים מתעלמים מהעובדה הזאת שכל האויבים מסביב מתעצמים בהתעצמות עצומה, סומכים על האום, על כל מיני אום שמום, כמו שאמר בן גוריון, כדי שמהם יגנו עלינו. זה צריך בהחלט להרים את הראש, ויש אפשרות להצליח בדבר הזה. ככל שהציבור שלנו יהיה יותר גדול, וההתיישבות תהיה יותר חזקה, והחלטית וכדומה, גם במצבים כאלה שזורקים אבנים, וגם לפעמים שלפעמים מצבים די קרובים לפיקוח נפש, וככל נתרחב ונתעצם, וברוך השם בונים, עם כל הגזרות שישנם מסביב, בונים ומתעצמים, ברוך השם פה אני רואה בכל מיני בתים מתרומם במקומות שניות, ברוך השם, כן ירבו, וככה, שלב אחרי שלב, אנחנו בסופו של דבר ננצח. כל טוב, שבת שלום.